בשבוע שעבר אנחנו פתחנו בסקירה כללית של בעיית הרע. לא של הפתרון לבעיית הרע, אלא של בעיית הרע. היום אנחנו נתחיל לבדוק את פתרונות או המכה או תובנות שאנחנו מסיקים מתוך העיון בבעיית הרע, בבעיה שהצדיק ברא לו. בעיקר היום נדבר על הגישה של הרמב"ן. לפני כן כמה מילות הקדמה על גישות שלא כל כך נבדוק. להיזכר, בעיית הרע היא בעיה שנוצרה מחיבור של משפטים שונים, אמירות שונות. אחד זה שאלוקים יודע, ב' אלוקים יכול, כל יודע וכל יכול, ג' אלוקים הוא טוב, והנחת משנה שהטוב חייב למנוע את קיום הרע, ו... משפט סיכום, הרע קיים. עכשיו, אז כמובן, אפשר לפתור את הבעיה, כלומר, לא לפתור את הבעיה, אפשר להגיע למסקנה. הדרך לפתור את הבעיה הוא לסתור או להחליש, לתקוף אחד מן האלמנטים האלו. אפשר להגיד שאלוקים הוא לא כל יכול או לא כל יודע. לא כל יודע זה... לא, טכנית זה אפשרית, והרב"ג בעצם בין השאר הולך בכיוון הזה, אבל לא כל כך מעשית. לא כל יכול הוא אכן אפשרית, ובית הוא גם משתמשים בו על ידי תוספת משפט שמאוד מאוד חשוב בעיניים, אמירה של הרמב"ם, ואתה בידיתי בעיניים כולם מסכימים, שגם אלוקים, גם הכל יכול לא יכול לעשות את זה שהוא בלתי אפשרי לעשות. כלומר, אם אני יכול להראות שקיום של רע מסוים הוא מוכרח לוגית, אין אפשרות להשיג את המטרות של אלוקים בלי שיהיה גם רע, אז זאת לא שאלה למה הכל יכול לא מנע את קיום של אותו רע. אני אסכים מיד, הרמב"ם משתמש בנקודה הזאת, כחלק ממערך יותר רחב. זה לא שזה פותר, זה מסביר את כל הרע שבעולם. אבל הרמב"ם אומר, וזו נקודה שהיא לא תמצא חן בעיני רוב השומעים, הוא נקודה מאוד 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 אריסטוטלית, מאוד מאוד ימי ביניים. הוא אומר הרמב"ם שברגע שאלוקים בחר לברוא עולם חומרי, עולם חומרי לא יכול להיות מושלם. התפיסה היא שהקיום של דבר הוא צירוף של חומר בצורה. זאת אומרת שאלוקים בבריאה קודם כל ברא את החומר, ואז גם קבע לכל חומר את הצורה. אז החומר לא מקבל את הצורה בצורה מושלמת. אלוקים באמת ציווה להר להיות הר. אבל זה חומר, מה אפשר לעשות? הוא בהגדרה לא מושלם, ולכן בסוף ההר ייפות, תהיה רעידת אדמה. זה מסביר למה יש תופעות טבע של רע. שערות... שריפות, צונמי, רעידות אדמה, למה זה יכול להתקיים? עכשיו, זאת לא, הרמב"ם משתמש כאן בעצם לתקוף את המשפט הראשון. אלוקים הוא כל יכול, אבל הוא מזכיר לנו, כל יכול זה לא שיכול לעשות הכל, הכל יכול לעשות הכל שאפשר לעשות. והמשפט הזה, שלעשות את הבלתי אפשרי, איננו יכולת, איננו יכולת שמייחסים לאלוקים, הוא משפט שהרמב"ם מדגיש, וכפי שהזכרתי, הוא מוסכם. בימי ביניים, בוא נגיד ככה, נגיד את האמת, הוא מוסכם בימי ביניים על ידי רציונליסטים, על ידי אנשים שכותבים ספרים במחשבת ישראל. הפתרון או התמודדות מעניינת עם בעיית הרע הוא לתקוף את המשפט השלישי, שאלוקים הוא טוב. לא את טקסט שלו, שהטוב מונע את הרע, אלא עצם הטוב. להגיד שאלוקים הוא לא טוב. ברור שלא נשמע טוב לאוזניים יהודיות, ובצדק. זה לא דבר שיהודי יכול לטעון. אבל יש שתי גישות שכן משתמשות בצנועה כזאת. אחד מהם, מסורת פילוסופית דתית מאוד מאוד חשובה, וגם אני מדגיש אותו, למרות שזה לא שלנו, בגלל שאני חושב שיש משיכה מסוימת, יש איזו יצהורה ללכת בכיוון הזה. וזה הדואליזם. העבוד הזרה של התלמוד הבבלי, שחכמנו בבבל עמדו בפניו, עבודה זרה הפרסית היא דואליסטית. יש לא הרבה אלוהים, יש שניים. יש אל טוב ויש אל רע. הרע שבעולם בא מאל הרע. הטוב שבעולם בא מהקל הטוב. פתרנו את בעיית הרע, כי יש מלחמה בין שני הכוחות, בין כוחות הטוב ובין כוחות הרע. התפיסה של מלחמה בין טוב ורע היא תפיסה מאוד 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 חזקה. היא תפיסה עם, עם, עם עוצמה אדירה. כמובן, המוסר דורש ממך להצטרף לצד הטוב. אני רוצה בקיצור, תשאו אותי למה אני עושה את זה. אני חושב שזה חשוב להבין את זה, את היתרון, את המשיכה, את החשיבות של תפיסה כזאת. אנשים מוסריים בוחרים להצטרף לצד הטוב לא בגלל שמובטח ניצחונו. אנחנו מוניסטים, אנחנו לא דואליסטים. אנחנו חושבים שאלוקים הוא טוב, אנחנו גם חושבים שאלוקים הוא עוצמה. בסופו של דבר אני שואל, שאלה מעשית, אבל יש לזה גם מידה מוסרית. שאלה מעשית, אילו שהם בעד אלוקים, למה הם בעד אלוקים? בגלל שהוא ינצח, או בגלל שהוא טוב? יש הבדל עולמי עצום בין שתי התשובות אפשריות לשאלה הזאת. היא לא רק שאלה מעשית, היא שאלה מוסרית. גם אם אתה חושב שיודע את התשובה, אם התשובה היא נכונה, זה לא רק שאלה מה באמת חשבת, זה לא כל כך פשוט להגיד, אלו הם אופורטוניסטים ואלו צדיקים. מה המשמעות של הצדקות אם אלוקים הוא בעצם האלטרנטיבה היחידה? המהר"ל מפורסם שמסביר את כפה להן הר כגיגית, חוסר הבחירה החופשית שיש ליהודים בקבלת התורה. אומר המהר"ל, זה לא שהקדוש ברוך הוא באמת איים עליהם שיהרוג אותם אם לא יקבלו את התורה, אלא המעמד הוא מעמד של כפה להר כגיגית. הלא הקדוש ברוך הוא מופיע בראש ההר ויש שם אש וענן ושומעים את כל השם, שומעים, רואים את האמת. ואז כשברוך אומר, טוב, רוצים לקבל מצוות? לא רוצים לקבל מצוות. אדם לא יכול להגיד לא. כי יש רק אלטרנטיבה אחת אמיתית. האלטרנטיבה השנייה היא גם התאבדות מעשית, כלומר תמות, וגם יותר חשוב, היא שקר. זאת שאדם יבחר בשקר שהוא רואה שזה שקר. זה אי אפשר. ולכן, לא שלא קיבלו בלב שלם, אבל הלב שלם שלהם הוא לא לב בוחר. ולכן זה כפן הכגיגית, ואומר הגמרא בשבת, שהדר קיבלו בימי החשפרוש, והסבר שמרא לושה, בימי החשפרוש הכל היה מוסתר, מלשון הסתר, הסתר פנים, ולא ראו את אלוקים, ובכל זאת בחרו בו, זאת באמת קבלה. מה שמרא כאן מגלה זה שהבחירה להיות בצד אלוקים, הבחירה באלוקים, הוא רק יכול להתקבל בחושך, הוא רק יכול להתקבל בשקר, בעולם של שקר, שלא רואים את האמת לפנינו. אנחנו מאמינים שיודעים את האמת, ברגע שאתה באמת רואה את אלוקים, אז אתה לא באמת מצטרף אליו. העולם הפרסי, שמנתקים את העוצמה, את היכולת מהטוב, יכולת יש בשני הצדדים, פחות או יותר שווה. והטוב נמצא בצד אחד. אנשים מצווים, על ידי מה? על ידי הטוב, על ידי האתוס, על ידי המוסר, לבחור בצד של הטוב ולהתנגד לצד הרע, כלומר להצטרף לצבא. זה כפר לצבא אלוקים. תראה, יש כאן חזון גדול לדעתי. מובן למה שמישהו רציני משך לזה, פילוסוף, ולא רק עובדי עבודה זרה המצויים ביערות ובג'ונגלים. זה מעמיד בפני האדם באמת שאלה שהיא כולה מוסרית, האם להצטרף לצבא הטוב או חס ושלום להצטרף לצבא הרע. מה נוכל לעשות? אנחנו מוניסטים, אין התנגדות אמיתית לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא כל יכול והטוב הוא כל יכול. הצד הטוב הוא כל יכול, כלומר אין צד רע, יש רק אלוהים אחד, ולכן אין סיבה שהוא לא מנצח, שהוא לא משליט את רצונו בכל דבר ודבר. ואם רצונו זה טוב, אז היינו צריכים לראות את הטוב בכל מקום. יש לציין, ואני אומר את זה בלי ידע רחב מספיק כדי להסביר, שיש ביהדות זרם שמאוד מתקרב לזה. בתוך הקבלה, לא הקבלה, אלא בתוך הקבלה, יש גם הסבר, שכבר התחיל בימי הביניים, התחיל כבר בהתחלה, בעיר בורגוס, שני האחים מבורגוס, שפיתחו, בתקופה של הרמב"ן, פיתחו תיאוריה של ספירות השמאל, בתוך אלוקים, יש את הצד הטוב ויש את הצד הרע. זה לא, הם באמת היו מוניסטים, הם לא, זה לא שני אלוהים, אבל זה בעצם אומר שאלוהים האחד הוא מעל טוב ורע. זאת גם דעה שמופיע בגנוסיס העתיקה, שהוא גם אנטי-יהודי וגם אנטי-נוצרי לפעמים. העולם שלנו מנוהל ככה, אבל מעל ומעבר לזה, המציאות האלוקית אמיתית, הוא לא טוב ולא רע, הוא מעבר לטוב ורע. בקבלה, אנחנו מכירים את זה קצת מסיבות פוליטיות, זה נמצא בזוהר, לא הרבה בזוהר, זה נמצא בזוהר, זה מושג שנקרא היום סיטרא אחרא, יש צד השני, ועצם הלשון של צדדים, אומר שהצדדים הם פחות או יותר מקבילים, או באיזון מסוים. בקבלה רוצים להגיד את זה ביחד מזה, שאלוקים הוא בכל זאת טוב. כלומר, מתוך הטוב יוצא שני זרמים, הטוב והרע. בלי להיכנס לפרטים, זה לא ענייננו היום, וגם אין ביכולתי לעשות את זה, כי אני לא ממש מבין בדברים האלו מספיק, אבל אני חושב שכולם יסכימו שיש כאן התקרבות מסוכנת. אולי יש מחלוקת אם עוברים את הגבול או לא עוברים את הגבול, אבל יש כאן התקרבות מסוכנת לתפיסה דואליסטית, שחזל, חכמינו בבבל ראו את זה, את עיקר המינות. עיקר המינות, המילה מין, בגמרא בבלי פירושו, דעה זורואסטרית, דעה של עבודה זרה הזאת הפרסית. השאלה המעניינת תהיה, ואנחנו לא נעסוק בזה, לא עצם המטאפיזיקה, אלא האם משתמשים בזה כדי להסביר את בעיית הרע. כלומר, הנה יש לי צדיק ורע לו, תשובה. מה אפשר לעשות? השטן מרע לו. זה אני לא כל כך מכיר. שעושים, גם בלי הקבלה, אבל, כלומר, עם סיק, זהו, הסברנו, ואז באמת זה יהיה בסדר. הבעיה כאן זה יהיה, בסופו של דבר, להגיד שעולם ניתן לשליטה חלקית, אבל שליטה של כוחות הרע. מצד שני, לפעמים כן, לפעמים מתקרבים לרעיונות כאלו, וצריכים להיות מודעים לכך. זאת אפשרות אחת. של איך להתמודד עם בעיית הרע, ולהגיד שמי אמר שהשליט, האלוקים הוא אין שליט, הוא טוב, או מי אמר שהוא רק טוב, אולי יש שניים, תשובה הדואליסטית, או גרסתו קצת שונה, הקבלית. מה שאני רוצה לפתח בזמן שיש לנו היום, זה מה שנקרא בספרות הפילוסופית, הגנת הבחירה החופשית, הגנת חופש הבחירה, וזה להגיד שכל הרע, או, תן לי לקסג קצת, שרע, יש רע בעולם, והרע נובע מהחלטות של בני אדם שהם בעלי בחירה חופשית, ולכן אלוקים איננו לא אחראי, וגם לא מונע את קיומו. בשביל הבדיקה של הדעה הזאת, אנחנו נשמש ברמב"ן, שהרמב"ן משתמש בהגנת הבחירה החופשית בצורה קיצונית. כלומר, הרמב"ן אומר, זאת התשובה היחידה, וזה מסביר את כל הרע שיש בעולם. יש הרבה חכמים שמשתמשים בשיטה אקלקטית לבעיית הרע. יש לי כמה תשובות. אז הרמב"ם מסביר את הרעידות אדמה בגלל כישלון החומר. אבל דברים אחרים הוא יסביר בגלל בחירה חופשית. דברים שלישים הוא יסביר בצורה אחרת. הרמב"ן עומד על כך שאין רע בעולם אלא תוצאה של בחירה חופשית, או בלשון שלו, אלא תוצאה של חטא. בלשון של הרמב"ן, אין ייסורין בלא חטא. ולמה יש חטא? חטא הוא גם דבר רע. אז הרמב"ן אפילו לא מסביר את צו הריחוד. זה כל כך ברור לו שזה שאדם עושה חטא, זה שאדם חוטא, עושה רע, זה נובע מבחירתו החופשית. והבחירה החופשית הוא ענק לעודי אלוקים, וזה לא דבר רע. זה לא דבר רע שאלוקים עשה, יצר, ייצור עם בחירה חופשית, זה דבר טוב. אבל הטוב הזה יכול להיות רע, ואין דרך לבטל את התוצאות הרעות. אני בקיצור, מה הבעיה עם גישה כזאת? אז אתה חייב להסביר כל מקרה ומקרה ספציפי של קיום דבר רע בעולם על ידי חטא. וזה א' לא נעים, ב' לא בלתי אפשרי. אתה יכול להגיד תיאוריה כזאת, אבל צריכים להתמודד עם המציאות. הנה יש אנשים צדיקים, צדיק ורע לו, איפה החטא? או ילדים קטנים, הם צדיקים מובן זה שלא יכלו לחטוא עדיין, והם מתייסרים, נולדים. אז הרמב"ן, כדי להגן על השיטה הדי פשוטה, שאין יסורים בלא חטא, הוא צריך מנגנון מאוד מסובך, כדי לנסות להתאים אותו למציאות. לפני שנראה קצת את המנגנון הזה של הרמב"ן, מנגנונים של הרמב"ן, להסביר איך ניתן לטעון, ניתן להאמין, שמאחורי כל מקרה של יסורים עומד חטא, צריכים רק להסביר את היסוד של הגנת החופש הבחירה. יסוד שנת החופש הבחירה היא שאלוקים אחראי לזה שיש חופש בחירה, זו שיש לי חופש בחירה. אבל אלוקים יצר את החופש הבחירה. ולמה עשה את זה? לא זה דבר נורא. זה גורם להמון המון דברים רעים. התשובה היא שמצד עצמו, בחירה החופשית זה דבר טוב. אם יש לי שני יצורים, לא בדקתי מה הם עשו עדיין. אחד יש לו בחירה חופשית ואחד אין לו, הראשון יותר טוב. אנחנו יותר טובים מהפרות, כי לנו יש בחירה חופשית והם לא. עכשיו, בחירה חופשית יכולה לגרום לכך, מהטוב הזה, שהוא טוב מצד עצמו, יכול להיות רע. משום שבחירה חופשית היא חופשית. וכמו שהיא יכולה לעשות טוב, כך היא יכולה לעשות רע. עכשיו השאלה היא, אז למה אלוקים? אולי יבנה אדם, יברא אדם עם בחירה חופשית. אבל ברגע שאדם בוחר לעשות דבר רע, אז אלוקים ימנע את התוצאות. אם אני בוחר לראות אקדח בחברי, אז הבחירה החופשית אלוקים נתן לי, וזה דבר טוב. אבל ברגע שכדור יוצא מהקנה לכיוון החבר הלא השם, הצדיק, הוא לא חטא שום דבר, אז אלוקים צריך להציל אותו. ולגרום לכדור, לסטות ימין או שמאל, לכך שלא ייפגע. למה אלוקים לא עושה את זה? למה אנחנו נותנים לרשעים לפגוע בצדיקים? כלומר, למה נותנים לרשעים לחתור? זה בחירה חופשית. אבל למה נותנים לחטאים שלהם לפגוע בנשים אחרים? אז התשובה היא פשוטה. וזו באמת תשובה מאוד מאוד יסודית וחשובה. אין אפשרות, כאן אנחנו חוזרים כאילו למשפט הראשון, זה בלתי אפשרי לתת בחירה חופשית ולמנוע את כל התוצאות. כי אם אתה מונע את כל התוצאות, אז הבחירה איננה חופשית. זה גרסה, זה וריאציה של טענת המהר"ל שהזכרתי לפני 10 דקות. ברגע, קודם כל מעשית, אם אנחנו חיים בעולם, ואני שם לב שכל פעם שאני מנסה להיטיב עם מישהו, זה עובד. כשמיטיב להרע למישהו, זה לא עובד. אז מהר מאוד אני לומד לא לנסות בכלל. ההיגיון כאן הוא היגיון שעומד מאחורי התנועה הדתית שנקרא פסיפיזם. פסיפיזם כתנועה פילוסופית איננה רק לא הולכים למלחמות, לא מתכסים לצבא. זה לא מנסים להתמודד עם המציאות. פסיפיזם דתית היא קודם כל רפואה. ואנחנו יודעים שחזל קצת הבינו את הסברה הזאת, אחרי צריכים להביא פסוק שאומר שברפוא ירפא, שמותר ללכת לרופא. פסיפיזם פילוסופית זה רפואית. אם אדם הוא חולה, אז אלוקים אחרי שהוא חולה. אם אלוקים רוצה שהוא חולה, הוא יישאר חולה גם אם תיתן לו תרופה. ואם אלוקים לא רוצה שהוא חולה, הוא יתרפא גם אם לא תיתן לו תרופה. אז למה לעשות? אתה לא יכול באמת לעזור לו, כי הכל בידי אלוקים. אני הולך ליד האגם, ומישהו תובע. עכשיו, אם הוא צדיק, הוא לא יתבע. אם הוא רשע, הוא יתבע בכל מקרה. לא אני צריך להציל אותו. אני, לכן אני גם יכול לזרוק אותו לים. אני הולך על הגשר, רואה איזה ילד צדק, אני זורק אותו לנהר. אם הוא צדק, הוא ינצל. אם הוא רשע, הוא לא ינצל. זו שיטה שאולי נשמע קצת מוזר, אבל פעם אנשים לקחו אותו מספיק לרצינות, ועשו אותו. זו הייתה, זה, לנו זה נראה אבסורד, אבל זה גם, בין השאר גם בגלל שהיינו בצד של המקבלים. אבל באינקוויזיציה, ולא רק באינקוויזיציה, בימי הביניים, זו הייתה שיטה של בדיקת האמת והצדקות של מישהו. מדליקים אותו. אם הוא צדיק, הוא לא יישרף. אם הוא רשע, הוא יישרף. אם הוא נשרף, בסדר. סימן שהוא היה רשע, זה בסדר גמור. אוכלים על גחלים, יש כל מיני שיטות שלא בדיוק הם מיטה, אבל ההנחה היא שצדיקים לא נפגעים, כי יש כל טוב. התשובה היא שאם התוצאות הן לגמרי מוכתבות על ידי האלוקים, על ידי הטוב והישר, על ידי צדיק ורשע, אז א', פסיכולוגית אני לא אעשה, וב', אפילו יותר עמוק, פילוסופית, אין שום משמעות לבחירה חופשית שאין לה תוצאות. בחירה חופשית זה לא לבחור ללכת לכיוון מסוים, זה לבחור ולקחת אחריות על התוצאות. אם אין לי אחריות על התוצאות, אז אין אפילו חטא. אני חושב שזה מותר לראות בצדיקים, אם אתה יודע שהם לא ייפגעו. זה לא שאני אלמד לא לראות. זה לא רע. הוא מוגן, אז מה האיסור כאן? הבחירה החופשית היא יכולה להתקיים רק במקום שיש אחריות, ואחריות היא רק במקום שיש תוצאות. שאם אני אבחר ללכת בדרך מסוימת, אז יהיו לזה תוצאות אמיתיות. או הפוך. גם הפוך. אני נותן צדקה, אני עוזר למישהו. המשמעות הדתית, המוסרית, הבחירית של ההחלטה שלי, היא רק בהתאם שאני מאמין, וגם שבאמת יוצא, שיש תוצאות למעשה, שאני יכול לעזור לו. ואז אני לקחתי עצמי לאחריות, אם אני עוזר לו הוא נעזר, אם אני לא עוזר לו הוא תובע. ואז מדובר בהחלטה בחירית מוסרית, בין האם לקפוץ לים ולהציל אותו, או להמשיך לטייל ולתת לו לטבוע. אבל אם התוצאות לא תלויות במעשה, אז אני לא צריך לא לקפוץ, וגם מותר לי לקפוץ, וגם מותר לי לא לקפוץ. זה לא משנה. אנחנו מאבדים את כל המשמעות של הבחירה החופשית. אז זו נקודה מאוד חשובה, וגם התוצאות של הנקודה הזאת, היא באמת מרחיקות לכת. זה אומר, אלוקים הוא כל כך מחויב לערך של בחירה חופשית. אמרתי לפני כן, בחירה חופשית זה דבר טוב. גם יש איזה תוצאות רעות. עכשיו אני אומר, זה כל כך טוב, שאלוקים, המחויבות שלו לאפשר, להיות אחראי לבחירה חופשית בעולם, מחייב אותו להתרסן ולהתאפק, ולא לקקל את התוצאות. טוב, כל מי שהיה פעם אבא, או גם מורה, יותר נכון, אבא ואמא, יודעים שלפעמים, לפעמים, לא הרבה, אבל לפעמים אנחנו באמת מקיימים על עצמנו את הדבר הזה. ואתה רוצה לחנך את הילד, אז אתה אומר לו שהוא יבחר. אם הוא בוחר, אתה לא מציל אותו, לפחות לא מציל אותו כל כך מהר, מההשלכות של בחירתו האגומה. כי אם אתה מציל אותו מכל בחירה, אז הוא לא יתחנך. אם כל פעם שילד שלי עושה טעות, אני מתקן את המצב, אז הוא יגדל להיות תינוק מפונק. אני רוצה שהוא יבחר וייסה בתוצאות. זה גורם לכך שבסופו של דבר אני סובל דברים רעים. אבל אם אני אכנס את הרב ותקן אותם את הרעים, אז אני אגלה מילתא למפרעי, מתקלקל ומאבד את היכולת הבחירה, את חינוך הבחירה שניסיתי לעשות בשביל ילדיי. אוקיי? אז זה המבנה הקלאסי של ההגנה מהבחירה החופשית. אלוקים הדבר הכי טוב, הכי טוב כאן, היחס הערכי כאן הוא מאוד חשוב. כשתקים בבריאת העולם, אז הוא היה בעד הרבה דברים טובים. הוא רוצה שיהיה כיף, הוא רוצה שיהיה אוכל, הוא רוצה שיהיה שמחה ואושר. אבל יותר מזה, כי זה יותר טוב, זה הוא רוצה שיהיה בחירה חופשית. ועכשיו, זה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי, ולכן אלוקים גם לא יכול לעשות את זה, בלתי אפשרי שיהיה גם עולם של בחירה חופשית, וגם עולם שצדיקים לא נפגעים, ורשעים רק נפגעים. זה לא יכול, שאין מראים לא יכולים להתקיים ביחד, עכשיו צריכים לשקול מה יותר טוב, מה יותר רע. אלוקים עושה את הטוב המקסימלי. כנראה, זה צריך להשתכנע, כנראה שעולם עם בחירה חופשית, ועם תוצאות רעות, הוא עדיף עם עולם בלי תוצאות רעות, אבל בלי שום בחירה חופשית. העולם של פרות, שמחות ומאושרות, הוא עולם פחות טוב מעולם של אנשים מתוסבכים, סובלים, בגלל מעשיהם, בגלל מעשי אחרים גם. זה עולם יותר טוב, כי שם יש את הערך הרוחני שנקרא בחירה חופשית ומוסר, והחלטות מוסריות וערכיות. עכשיו, בזמן המועט שנשאר, אני רוצה להתייחס לנקודה אחת של הרמב"ן הספציפית. הרמב"ן נמצא בספר תורת האדם. ספר תורת האדם זה ספר של הרמב"ן על הלכות אבלות. בסוף, הוא כאילו מתאר את זה היסטורית כזאת. אדם, זה מתחיל בלכות ביקור חולים. אדם הוא חולה, ביקור חולים. אז הוא מת, אז קוברים אותו. אז הוא נגבר, אז יש יושבים שבעה. בסוף יש שער במחשבה, שער באגדה, שכשנתפס גם בנפרד, נקרא שער הגמול. שבו עוסק באחרי המוות, העולם הבא, עם אותו משיח, דברים שקשורים לאחר המוות. ובתוך ההקשר הזה הוא דן בשאלה שהצדיק ברע לו רשע וטוב לו. ויש לרמב"ן כמה נקודות להסביר איך זה יכול להיות. הלו, אני רואה צדיק ברע לו. אומר הרמב"ן, קודם כל, אולי הוא לא צדיק. איך אתה יודע שהוא צדיק? טוב, אבל זה לא... לא לוקח אותנו הרבה רחוק, יש מקרים שאני כן יודע שהוא צדיק. דוגמה, אני יודע בעצמי שאני צדיק, אני יודע, בוא, אני מכיר אותו טוב, אני יודע שהוא צדיק. אז הנקודה הבאה של הרמב"ן הוא שבסדר, אין אדם אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין אדם אמרתי שיעשה טוב ולא יחטא. אומר הרמב"ן, נקודה שבטח מוכרת לרובכם, שיש לאלוקים מהלך כזה, שבו לצדיקים, שיש להם כמה עבירות, אז הוא פורע את עונש עבירות בעולם הזה, כדי שבעולם הבא יהיה רק שכר. ורשעים זה הפוך. רשעים יש קצת מצוות, אז הוא גומל להם על המצוות בשכר בעולם הזה, כדי שבעולם הבא אפשר רק להניש. זה תירוץ ממש מעניין, כי לכאורה זה מביא לידי מסקנה כמעט הפוכה. אתה רואה צדיק וטוב לו, אתה צריך לשאול את עצמך שאלות, מה? אין לו עבירה אחת או שתיים, כשברוך הוא לא רוצה להיטיב איתו באחריתו, והידי זה שהוא יפרע ממנו בעולם הזה. הרמב"ן מזכיר את זה, לא לגבי צדיק האינדיבידואלי, מזכיר את זה לגבי עם ישראל. הוא אומר, לכן עם ישראל בדרך כלל בעולם הזה דבוי וכאוב, והגויים מצליחים ושעננים. כי... מה שאנחנו ננשים בעולם הזה, זה כדי לנקות, למרק את כל הבנותינו, ואז בעולם הבא אנחנו נהיה רק בזיו השכינה. הרשעים, תראה, הגויים הם רשעים, אבל יש להם כמה מצוות, כמה דברים, זכויות. אז הקשבורך הוא משלם להם. הוא גומר לשלם להם בעולם הזה, ולכן זה טוב להם בעולם הזה. הרמב"ן שואל, טוב, זה הצדיק ברע לו. אבל יש לי שני צדיקים, אחד רע ואחד טוב. אז, והם צדיקים אותו רמה, ככה נדמה לי, כן? אז איך אתה מסביר את זה? וזה ברור שזה נכון. יש צדיקים שסובלים המון, ויש צדיקים שבאמת לא סובלים כל כך הרבה בכלל. אז איך אתה מסביר את ההבדל בין שני האנשים האלו? חוזר הרמב"ן ואומר, אתה לא יודע מה קורה בלב. אתה לא יודע כמה. להגיד ששני אנשים האמת צדיקים אותו רמה, איך אתה יודע? ואתה גם לא יודע כמה הוא סובל. ואתה לא יודע עוד כמה דברים. אחד מהדברים שאתה לא יודע, אומר הרמב"ן, זה אם עבר עבירות בשוגג. הרמב"ן מעלה את זה בתוך דיון על המושג ייסורין של אהבה. אומר הגמרא, אם באים אליו איסורין, יפשפש ומסב. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. תלה ולא מצא, אין לו לא עבירות של עשייה, ולא עבירות של שבע תעשה, אז אומר גמרא, איסורין של אבא. אומר הרמב"ן, מה זה איסורין של אהבה? הוא אומר, זה נשמע כאילו יש דבר כזה? איסורין בלי שום סיבה. הוא אומר, לא. איסורין של אהבה זה איסורין בגלל חטא בשוגג. אז ברמב"ן, זה נקרא צדיק ורע לו. הוא באמת צדיק. למה הוא צדיק? כי הוא לא עבר ורע. יש, אני צריך להגיד את האמת. ברמב"ן יש שתי שורות. קודם הוא אומר, אדם שעובר בשוגג, אז הוא פשע ולא הקפיד. כלומר, יש שם עבירה. לא עבירה של אי עשירה, עבירה של אי הקפדה. אבל בהסבר השני שלו הוא אומר, לא, 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 זה לא עבירה בכלל. כלומר, הוא בסדר גמור, הוא צדק. לא היה כאן מרי, לא היית כאן רצון לעבור עבירה. קרה לו, אבל הרמב"ן מפתח תיאוריה שלו. מאוד חשוב בהבנת הרמב"ן. אומר הרמב"ן, החטא מקלקל עצמית. החטא מתמה. או החטא מתמתם. ונתמתם בם, כתוב בלי א', ונתמתם בם. אומר הרמב"ן, אדם שבשוגג בלה רעל, יצטרך ללכת לרופא, למרות שהוא לא אשם. ככה זה החטא. הדבר הזה קשור מאוד לתפיסה הקבליסטית של הרמב"ן, אבל כיוון שלא בהכרח, והרמב"ן לא מזכיר את הנקודה הקבלית, אז אנחנו גם כן לא צריכים להזכיר אותה, ואנחנו יכולים להבין את הרמב"ן בלי התייחסות לקבלת הרמב"ן. פשוט אומר הרמב"ן, החטא, אדם שחטא, אז נפשו מקולקל. וצריכים לרפא אותו, צריכים למרק אותו. והייסורים ממרקים. זה כמו טיפול אצל הרופא שיניים, זה כואב. אבל זה בגלל שיש לך מוגלה. בפה, או איזושהי בעיה אחרת בשן. אז ככה, אדם שהיה לו מגע עם החטא, קדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו, בטובו הגדול, מרפא אותו, והריפוי הוא על ידי ייסורים. למה אני מאוד מעוניין בנקודה הזאת, ואנחנו מסיים בזה? קודם כל, תן לסיים את המהלך של הרמב"ן. אז מה הרמב"ן עכשיו? תראה, יש לאדם חטאים, יכול להיות אפילו הוא לא מודע להם. אבל אתה בטח לא מודע להם, זה חטאים של שוגג. אומר הרמב"ן, ואם תגיד לי, יש לי צדיק של גם זה לא. צדיק ברע לו, והוא לא שוגג ולא מזיד ולא שום דבר. והוא סובל המון. אז אומר הרמב"ן, תראה, יש סוד. אם אתה עברת את כל השלבים שלי, 1, 2, 3, 4, ועדיין לא הסברתי את כל המקרים, עדיין אני אומר, אין יוסים בלוחת, אבל יש סוד, נקרא סוד העיבור. פחות או יותר, בלשון מודרני, זה נקרא גלגול נשמות. היה חטא, אתה לא זוכר אותו, הוא היה לפני באחים הקודמים. ואז אומר הרמב"ן, אם אתה לא רוצה, גם זה לא מסביע, אולי בגלל שאתה לא מוכן לקבל סודות, אתה לא מבין את הסוד. אז אומר הרמב"ן, טוב, אז צריכים ביטחון, צריכים להאמין שבטח יש משהו. כשברוך הוא לא יביא איסון לאדם, בלא חטא. מה שמעניין אותי בנקודה הזאת של השוגג, הוא התפיסה שברמב"ן, שאומר שהעובר בשוגג הוא באמת צדיק. ובכל זאת, ייסורים הם הכרח. ברמב"ן יש תפיסה דואלית איך להעריך את האדם. לא כל כך קשור לענייננו, אבל זה חשוב. הרמב"ן אומר, יש אנשים שהם צדיקים, יש אנשים שהם רשעים. זה מעמד נפשי. האדם הזה הוא ברובו טוב. סטטיסטית, אם אני בודק את זה, אומר הרמב"ן, אז זה נקרא, הגמרא בראש השנה בדף י"ז, שאומר, רוב זכויות בחיי עולם. רוב עוונות למיטה. אנחנו מזה רוב, לא יודעים איך נמדוד את הרוב הזה, כשפוך יודע לנו את הרוב. האדם הוא בסיסית, הוא טוב. אז הוא בר נפש חיובית. אדם בסיסית הוא רע. מגיע לגנום, מגיע לקרת. חוץ מזה, יש מערכת אחרת. שזה שאם עשית מעשה טוב, אתה מקבל שכר. השכר של המערכת הראשונה הוא לא שכר, הוא מציאות. אם אדם הוא טוב, אז הוא מתדבק בשכינה. זה גם, כיף לדבק בשכינה, אבל הטוב הוא שכר עצמו. מישהו טוב, אז יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נהנה מזה בשכינה. מישהו רע, אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא סובל, הוא צריך לסבור לו, הוא יישרף בגנו. אבל יש גם מערכת אחרת שאומר, עשית שתי מצוות, מגיע לך 20 שקל על כל ביצוע. עשית שתי עוונות, מגיע לך. מה גורם לדבר הזה? צדק! הטוב אלוקי כולל גם צדק. ואסור שיהיה מצב שבו הפשע משתלם. ומעשים טובים לא מקבלים את שכרם. זה מסביר את הרמב"ן הקודם שאומר, למה לצדיקים מקבלים שכר בעולם הזה, מקבלים עונש בעולם הזה, כדי שיקבלו שכר בעולם הבא. ורשעים מקבלים שכר בעולם הזה כדי שיקבלו עונש בעולם הבא. אבל למה? מה מצדיק את האפליה הזאת? התשובה היא, זה שתי מערכות שונות. הרשע בתור אישיות רשע, הוא מיועד לגיהנום. מה הוא יעשה בגן עדן? באיזו שכינה הוא ידבק? מיועד לגיהנום. הצדיק בונה את עצמו משך חייו, אז הוא נכנס לגן עדן, הוא פשוט, הוא שם. הוא שם, נפשו הוא בקרבת אלוקים. אבל חוץ מזה, תראה, הצדק אומר, אבל איפה המחיר? איפה התשלום? גם הצדיק הזה, שהוא באמת צדיק, אבל הוא עשה כמה עבירות. מה, הוא לא צריך לשלם עליהם? אתה מוכר סתם? הרשע הזה עשה כמה מצוות, לא מגיע לו שכר? אז בסדר, אז כדי שלא לקלקל את הנקודה הראשונה, אז זה אנחנו פורים בעולם הזה. כדי שבמצב הקבע, מצב אמיתי, מצב הסופי, צדיקים יהיו עטרותיהם וראשיהם, אני אומר זה בשכינה, והרשעים יידונו לדיראון עולם. הם יהיו בגיהנום, ויישרפו וייכרתו. אותו דבר קורה גם במושג הזה של השוגג. הבן אדם הזה הוא צדיק. אז נכון, הוא לא יקפיד כל כך, לא, או שזה קצת חטא או שלא חטא בכלל. הוא מפוזר. יש אנשים לפעמים שבשוגג, זה לא בסדר, צריך יותר ענייני, אבל זה לא רשעות. הוא אדם מפוזר, הוא לא שם לב, הוא לא יודע מה קורה, יש לו זיכרון רע. הוא התחיל ללמוד ושכח להתפלל ממך. לא אשמתו. אבל יש כאן מציאות שדורשת תיקון. השאלה הצדק, או נקרא לו הצדק, היושר הנפשי והצדק המעשי, אלוקים צריך להתאים אותם ביחד. וזה די קשה. יש רמב"ן שלישי שאני אזכיר, רמב"ן בעקידה, מסביר, אלוקים ניסה את אברהם, מה הכוונה? למה אלוקים מנסה בני אדם? בשביל מה? אומר הרמב"ן, כדי להוציא מהכוח על הפועל, כדי שיקם יקבל שכר על מעשיו הטובים ולא רק על ליבו הטוב. רמב"ן בפרשת וירא. מה זה אומר? אברהם אבינו הוא צדיק. כל מי יודע, נשאל אותו להקריב את הבן, הוא יקריב את הבן. אבל על זה לא מקבלים שכר. מקבלים שכר רק על מעשים. עכשיו, זה לא שאברהם לא יגיע לגן עדן. צדיק, כמו אברהם אבינו, הוא יושב בגן עדן. אבל כשברוך הוא גם רוצה להרבות לו שכר פיראון. לא מקבלים שכר פיראון על לב טוב. אני לא משלם לך להיות טוב. להיות טוב זה טוב. אני משלם לך זה שעשית טוב. אז כדי לשלם לו גם יותר שכר, כיוון שהוא צדיק, אז כשברוך הוא גם רוצה לשלם לו שכר, אז הוא שולח לו ניסיונות כדי להוציא ממנו מהכוח אל הפועל. בסיכום, הרמב"ן הוא, והרמב"ן הוא הכי קיצוני שאני מכיר. הרעיון של הגנת הבחירה החופשית היא משותפת לכלל ישראל. אבל להטיל את הכל עליו, אין שום דבר רע בעולם שלא התחיל בחטא של בן אדם, והחטא של בן אדם היא תוצאה של הבחירה החופשית הטובה, הדבר הטוב שנקרא בחירה החופשית. כמובן, אז כל פעם שאני רואה דבר רע, סבל, אני צריך לשאול את עצמי למה זה קרה, אבל לענות זה קרה בגלל החטא. להגיד אצל אחרים זה לא מעשי, זה לא משנה. על עצמי זה נקרא בגמרא, ימשמש במעשיו, או יתלה בביטול תורה, או יתלה ביישום של אהבה, כמו יתלה בעבירות בשוגג או איזה עבירות אחרות שמסתובבות לו, וזה טוב לו שהם יצאו ממנו. זה תפיסת החיים, זה לא רק תשובה לשאלה פילוסופית מעיקה. זאת תפיסת חיים אצל הרמב"ן. העולם הוא טוב, אלא במקום שאדם קלקל אותו. והקדוש ברוך הוא מאפשר את הקלקולים, כי הגנה מהבחירה החופשית. בחירה חופשית זה סוג טוב ששונה מכל טוב אחר. כל טוב אחר הוא רק טוב. בחירה חופשית היא טובה שיש עם הרעה, אבל זה מה שיש. אני אשאיר אתכם בשאלה פילוסופית שאיננו יודע את התשובה שלה. האם בסוף, או אין לה תשובה פשוטה, בחירה חופשית זה טוב, בחירה חופשית שעשתה בפועל רע, האם זה יותר טוב מלא בחירה חופשית בכלל? עולם שבחירה חופשית זה יותר טוב מעולם בלי בחירה חופשית שהוא טוב. אבל האם עולם שבחירה חופשית שיש שם רשעים, זה יותר טוב, או שיש שם נגיד רק רשעים. או בעולם פרטי של בן אדם אחד, כשברוך הוא נתן לו בחירה חופשית, והוא ישתמש בו לעשות רע. האם הקדוש ברוך הוא מתחרט בדיעבד על עשייתו, או שאומר, עדיין יותר טוב שיהיה רשע עם בחירה חופשית, מאשר צדיק בלא בחירה חופשית. אנחנו נמשיך בשבוע הבא בגישה אחרת לחלוטין, לבעיית הרע שנמצא בראשונים. כל טוב.